ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום, אנחנו עכשיו, השבוע מתחילים בעצם, מסיימים את המכות של עשרת המכות, שלוש המכות שנותרו. הרבה חושך ומכת בכורות, ובאמת אחר כך נפגשים עם ההתחלה של יציאת מצרים, שהיא נמשכת כמובן גם בשבוע הבא, פרשת בשלח, תרם שנגיע לפרשיות של מתן תורה, שהם יתרו ומשפטים. כפי שאמרנו, המהר"ל מזכיר, ושוב הדברים יותר מתבהרים בגבורות השם, שיש גם חלוקה של שבע מכות ושלוש מכות. שבע המכות שהיו בפרשה הקודמת, ושלוש המכות שמוזכרות כאן אצלנו, שזה הרבה חושך ומכת בכורות, והחלוקה שהוא מסביר אותה היא שבעצם שלוש המכות הללו, כך הוא מסביר בגבורות השם, הן מכות שהם יש בהם אלמנטים של מוות כבר. על הרבה, פרעה עצמו אומר, ויסר ממנה את המוות הזה. כלומר, הוא תופס פה איזשהו חיסול, איזושהי תחושה של משהו שבעצם מאיים בכיליון ממשי. ברור שמכת בכורות היא עצמה הריגה ומוות. ולגבי החושך, שלא מוזכר מפורש הנושא של המוות בפסוקים, אז המהר"ל מביא את הפסוק מאיכה במחשכים השיבני הושיבני כמתי עולם, שגם החושך נתפס כאיזשהו חוויה של מוות, ולכן בעצם כך הוא מזכיר ששלוש המכות הללו עניינם בעצם הכיליון של מצרים והמוות של מצרים, ולכן הם חולקים מקום לעצמם לעומת שבע המכות הקודמות, שאומנם פגעו בצורה משמעותית מאוד במצרים, אבל לא הפגישו אותם עם המוות ואימת המוות. כן, כך אנחנו יכולים לעבור עכשיו לחלק השני של הפרשה, שמתחיל כמובן מהחודש הזה לכם, שעוסק יותר בהכנות ליציאת מצרים וביציאת מצרים עצמה. ומתוך כל הדברים שקיימים שוב במהר"ל כאן בגור אריה, ובפירוש די רציף בגבורות השם, באמת נוכל לעסוק רק במעט מאוד. אני רוצה להתחיל באמת בעניין הזה שבאמת יש כאן הכנה לקראת הגאולה, ורש"י מביא את דברי חז"ל, רבי מתיא בן חרש אומר, ראי הוא אומר, ואעבור עלייך ואראך, והנך איתך את דודים, באותם פסוקים נפלאים ביחזקאל, שבעצם מתארים את יציאת מצרים, ואז על והנה איתך את דודים את גאולה, הגיע שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא ביד, היה בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר, ואת עירום ועריה, אז עירום מכל מצווה, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר, מתבוססת בדמייך, כן, בפסוקים אחר כך כתוב, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ובשני דמים, שזה דם פסח ודם מילה, ואז גם פסוק בזכריה, ואומר, גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך מבור אין מים בו, ולכן בעצם ניתן להם המשיכה של הפסח, ארבעה ימים קודם, שהיו עסוקים במצוות, שיש להם זכות לקראת הגאולה. כך רש"י מביא את המדרש הזה. והמהר"ל עוסק בשאלה באמת מה הייחוד הזה של דם פסח ודם מילה. בשולי הדברים ראוי להעיר, המהר"ל לא מתייחס לזה במפורש, אבל הדברים בעצם חייבים להיאמר, משום שהם נראים די מתבקשים, שפסח ומילה יש להם עוד ייחוד חוץ מאשר הם מופיעים פה, יש להם ייחוד שהם שתי מצוות העשה היחידות שחייבים עליהם קראת. יש 36 מצוות לא תעשה שחייבים עליהם קראת, אבל יש רק שתי מצוות עשה שבעצם מי שכל ימיו לא קיים אותם, אז הוא גם כן חייב קראת, וזה בעצם פסח ומילה. כמובן פסח רק במידה ואפשר לקיים את הדברים, אבל פסח ומילה הם מצוות עשה שחייבים עליהם קראת, ובעצם מבחינה זו, אם נחשוב על זה שמי שעובר על מצוות לא תעשה שחיים עליה קראת, הוא בעצם מחריט את עצמו, הוא מנתק את עצמו מהחיים האלוקיים, מהנצחיים הנצחיים, הרי המשמעות הפשוטה של מצוות עשה חייבים עליהם כרת, זה שאלמלא אתה עושה את אותה המצוות, עושה, אתה לא מכונן את החיים הנצחיים הללו. יש כאן איזושהי פעולה אקטיבית שאתה מכונן אותם. אחר כך יש גם אפשרויות לנתק את, את החיבור הזה, אבל מה שמכונן את, את החיות האלוקית הזאת, זה בעצם שתי המצוות עשה, ואז יוצא קצת שהפסוק הזה שאומר בדמי חיי, בדמי חיי, בעצם הוא די מכוון, שעצם הדם פסח ודם מילה מכוננים את החיים, כי מי שלא מכונן אותם הוא מוכרת ועומד. כלומר, הבעיה היא שלא שהוא גרם לכרות משהו שכבר קיים, בעצם הוא לא כונן את החיוניות הזו. בכל אופן, זה קשור לפשט הדברים של למה בדמי חיי, למה יש עוסקים פה בדם פסח ודם מילה, ששתיהם דמים של בריתות. אבל מה בעצם אומר המהר"ל? והמהר"ל מדגיש שהיה כאן חשיבות רבה מאוד שדם פסח ודם מילה יופיעו ביחד. בהמשך הדברים הרי כתוב את הפרשה הבאה בפרק י"ב פסוק מ"ג, שוב מתחיל ויאמר השם משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן ניכר לא יאכל בו. כלומר, עוד הלכות של הפסח. ורש"י שם מאיר שב-14 בניסן נאמרה להם פרשה הזו. כלומר, הפרשה הראשונה בפשטות נאמרה בראש חודש ניסן, אבל הפרשה השנייה הזאת נאמרה בי"ד עצמו. והמהר"ל שואל למה דווקא הפרשה השנייה נאמרה דווקא בי"ד, הרי אי אפשר להגיד שנאמרה אחר כך, כי בסופה של הפרשה נאמר ועשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו, אז ברור שהדברים היו עובר לעשייתם, מלך חייבים היו לפני בין הארבעים של י"ד בניסן של אותה שנה, כי לא יכלו לאמר לאחר מכן. אבל למה רש"י מדגיש וחז"ל מדגישים שהפרשה הזאת נאמרה דווקא בי"ד? כי שם באמת נאמר כל הנושא הזה של המילה, היא לא מוזכרת בפרשה הראשונה, אבל בפרשה הזאת כתוב, כל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו וכולי. העניין הזה של מילת עבדה וכל הנושא הזה של המילה מוזכר דווקא באותה פרשה. אז המהר"ל מסביר היה דווקא את העניין הזה של האמירה בי"ד כדי שלא ימולו לפני כן. כלומר, אם היה נאמר בראש חודש או בכמים אחרים, אז היו ישראל מלין מיד בראש חודש כדי שיוכלו הפסח, ולא היו נמולים בי"ד. מזכיר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו מלין בליל צאתם ממצרים, כדי באמת לקיים את הפסוק הזה, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ולכן בעצם את הפרשה השנייה המתינו עד י"ד בניסן, כדי לעשות שני הדמים כאחד. אז מה יש באותם שני דמים? זה מסביר המהר"ל, כמובן גם בגור אריה, אבל גם אצלנו פה בפרשה, בתחילת פרק י"ב. ושם הוא אומר שהמשמעות היא שבעצם הדם פסח ודם מילה בעצם, או יותר נכון דם מילה ודם פסח, הם משלימים אחד את השני. דם המילה בעצם הוא מבטא את העניין הזה שאנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא. הוא חותם העבדות שיש לכל בן ישראל כעבד של הקדוש ברוך הוא. הגמרא בשבת אומרת שאין עבד יוצא בחותם שלו, לכל עבד יש חותם, וגם לנו כעבדי השם, כבני החורין עבדי השם, יש לנו חותם עבדות. וחותם העבדות הוא ברית המילה, וזה מה שאנחנו גם אומרים על בריתך שחתמת מסרנו. ובעצם המשמעות של דם המילה זה הביטוי הזה שאנחנו מאפיינים אותנו כמהותנו כעבדי השם. אבל אומר המהר"ל, זה שאתה יש לך את הפוטנציאל או יש לך את המהות הזו, זה עדיין לא אומר שאתה מממש אותה בפועל. ולכן יש צורך גם בדם פסח, משום שאתה יכול להיות עבד כי זה מהותך, עבד השם, אבל זה לא אומר שאתה באמת עובד. ולכן אומר כי העבד צריך שיהיה עובד. ואם איננו עובד, אף על פי שהוא עבד, אבל אין בפועל את העבדות. ולכן מה שמשלים את דם המילה הוא דם הפסח, שהיא עבודה. שמצאנו באמת, אחד הדברים מרתקים הוא, שמכל הקורבנות, אנחנו יודעים שאנחנו אומרים שהקורבנות נקראים עבודה. כן? על שלושה דברים, על עומד תורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, והעבודה היא עבודת הקורבנות. אבל הקורבן והידיעה שנקרא עבודה בתורה עצמה, זה קורבן הפסח, כן? כולם מכירים שהבנים כשרואים את עבודת הפסח, הם שואלים מה העבודה הזאת לכם. או בהמשך, אצלנו בפרשה כתוב שכי תבואו לארץ ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, ושם גם כן ברור שמדובר בקורבן פסח. אם כן, מכל הקורבנות בתורה, יש קורבן אחד שנקרא במפורש עבודה, וזה קורבן הפסח. רק הערה, ממש בשולי הדברים, ברמב״ם, הקורבנות מחולקים לספר העבודה וספר קורבנות. מעניין שדווקא קורבן פסח זה חלק מקורבנות, כי הוא מופיע שם כיותר בזיקה לקורבנות יחיד אחרים. לא חשוב, זה סתם נושא אחר וצדדי, אבל סתם מתוך הערה מעניינת, כי סדר עבודה באמת עוסק בעבודת השם בית המקדש. בכל זאת, בתורה לפחות, העבודה זה קורבן פסח. לכן באמת העבודה של קורבן פסח, דם הפסח משלים את דם המילה, ובעצם הופך אותנו להיות לא רק עבדים פוטנציאליים, אלא עבדים ממומשים. אנחנו גם עבדים וגם עובדים, ולכן חשוב לשלב את שני הדברים ביחד, שגם יש פה מי שבמהותם, ביכולתם, נבחרו להיות עבדי השם, אבל הם גם מממשים את הבחירה הזו, והם עובדים את השם, ואז, אומר על זה המהר"ל, צריכים, יכולים להיות ראויים לגאולה, רק כך יוצאים מלהיות עבדי פרעו, להיות עבדי השם, ולכן יש לנו את השילוב הזה של דם פסח ודם מילה. אני רוצה להמשיך בעוד נקודה שהיא מאוד מאוד, שחוזרת גם היא בשני מקומות אצלנו פה בפרשה, והיא באמת נקודה מאוד מאוד עקרונית במערל, וחשוב לשים אליה את הלב. בהמשך כתוב בפסוק, ושמרתם את המצות, ורשי מביא על זה את דברי חז"ל. מצד אחד, ושמרתם את המצות שלא יבואו לידי חימוץ, ומכאן אמרו תפח תלטוש בצונן. כלומר, המהר"ל מזכיר פה באמת את הרעיון הזה ההלכתי, שלא רק שנכון שעל פי דין, אם האיסה מתחילה להחמיץ, אתה לא חייב עליה עד שהיא ממש תחמיץ ואתה יכול לשרוף אותה, ואתה צריך לדאוג שבעצם לא יתחולל כאן תהליך של חימוץ. זה הפשט הפשוט של ושמרתם את המצות, המצות לחם העוני, אנחנו אמורים לשמור אותו שלא יחמיץ. אבל הוא מביא כמובן גם כן את דברי רבי יושיה. רבי יושיה אומר, אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות, וכדרך שאין מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצווה, אלא אם בעל לידך עשה אותה מיד. כן? שאנחנו כמיד מכירים, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, רשי לא אומר אל תחמיצנה, אלא עשה אותה מיד, אבל הביטוי אל תחמיצנה, שאנחנו אומרים לא להחמיץ את המצה, ולא להחמיץ את המצווה. ובדיוק על זה שואל המהר"ל, מה פתאום רשי מביא את הדרש הזה של רבי יושיה? יש סמך למדרש בפשוטו של מקרא, אפשר לכתוב את זה אחרת קצת, אבל בכל זאת, המהר"ל שואל, מה הקשר בין איסור החמצת האיסה, החמצת המצה, שמירת המצה, לבין איסור החמצת המצווה, שמירת המצוות? מה הקשר בין הדברים חוץ מהדרשה? ובלשונו של המהר"ל, ואם תאמר מהי עניין זה לזה שתולה המצווה במצה, למה לומדים את החמצת המצוות מהחמצת המצות? הרי זה לא דומה, במצה יש לנו טעם שלא יראה חמץ, ומה קשור איסור חימוץ איסה ואיסור בל יראה ובל ימצא של חמץ בפסח לכך שיש להזדרז בקיום מצוות? והוא מוסיף פה, ואני בכוונה את הנקודה הזאת מדגיש, כי הרבה פעמים הר"ל בעצם שואל, שרש"י לא מביא מדרשים שאין להם קשר לפשוטם של דברים, כן? והוא אומר ככה, מכל שכן שדבר תימה שרש"י הביא מדרש זה, הופיע במכילתא, אבל שרש"י מביא את הדבר הזה תוך פירושו, והוא רחוק מאוד מפשוטו. אז אם רש"י בכל זאת הביא כזה מדרש רחוק מפשוטו, אז ראוי לחפש ולמצוא שיש בעצם איזשהו זיקה עמוקה בין הדברים. ואז באמת אומר פה המהר"ל משהו מאוד עקרוני, שהוא תופס אותו בכלל בכל הנושא הזה של יציאת מצרים, והוא אומר באמת יש, זה עניין אחד, איסור החמצת האיסה ואיסור החמצת המצווה, הם עניין אחד. כי בעצם כל העניין הזה הוא האיסור להתמהמה, איסור להתעכב, כן? אתה לא יכול להתעכב בקיום המצווה, ואתה לא יכול להתעכב באיסם שימשו התעכבות באיסה, תביא אותה לידי חימוץ, והתעכבות במצווה תפגום במצווה. אבל איזה פגם יהיה במצווה משום ההתעכבות, זה אנחנו צריכים עוד לברר. אבל הוא מסביר את העניין כך. בעצם, האיסור לחמיץ את המצה הוא בעצם משום שבעצם אנחנו אומרים, נגלה להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. כלומר, הייתה פה גאולה שהפתיע אותם, שבאה במפתיע, שבאה במהירות רבה מאוד. אבל זה לא סתם שהגאולה באה במהירות ובכוח גדול, שלא היה שם שום התעכבות בזריזות עצומה. הסיבה שזה בא כך היא משום שבאמת הפעילות האלוקית, או בלשונו של הר"ן, העניינים השכליים הם בעצם מעבר לזמן. יש בעצם כל מעשה הגאולה, כל ההתערבות הזאת של הקדוש ברוך הוא בתוך מה שקרה שם במצרים, זה היה פריצה של העולם האלוקי הנצחי לתוך המציאות הזמנית האוויית שלנו, החומרית שלנו. ובעצם הפריצה הזאת היא כניסה של סדר זמנים אחר, או של משהו שבא מעולם אחר לתוך העולם שלנו. והעולם ממנו באים הדברים הוא עולם שהוא מעבר לזמן, שהוא עולם שהוא מעל הזמן בעצם. עכשיו, איך אנחנו נבטא שבעצם ביציאת מצרים אנחנו מפגשים עם האיכות הזאת של עולם שהוא על זמני? ו... הרעיון הוא שבעצם הדרך שבה אנחנו יכולים לבטא את זה שאנחנו פה מבינים שפה קרה משהו שהוא מעבר לזמן, שהוא בא ממקום שהוא מעבר לזמן, שהוא לא פועל בזמן, שהוא אלוקי, שהוא נצחי, שהוא אמר ויהי, שהוא ממש לחלוטין לא פועל בתוך מושגי הזמן, בתוך מגבלות החומריות הזמנית. הדרך שאנחנו רוצים להביא את זה לידי ביטוי זה בכך שאנחנו אוכלים מצות, שאנחנו אוכלים דברים שבעצם אנחנו רוצים להדגיש שלא לא תהליכיים, שלא קורים בתהליך של זמן, שלא דורשים התפתחות של המציאות וקורא להם איזשהו דברים מדרגתיים. עצם שאנחנו רוצים לאכול מצה, אנחנו רוצים לבטא בעצם שכל מה שקרה שם בגאולה הייתה פריצה לתוך המציאות הזמנית של משהו שהוא מעבר לזמן. כמו שהמהר"ל אומר פה, שהעניינים השכליים פעולתם שלא בזמן. למה הם פעולתם היא שלא בזמן, שהיא לא במשך של תהליך? כי הם אינם תחת הזמן. הם לא משהו שהזמן הוא רלוונטי ביחס אליהם. הם מעבר לזמן, הם נצחיים. ולכן, בגלל מעלתם העליונה הזו, הם בלי זמן. ולכן צריך לא להחמיץ את המצות, לבטא את זה שאנחנו אוכלים לחם שלא עבר איזשהו תהליך שהוא פונקציה של זמן. זה להדגיש שפה מדובר פה במשהו בגאולה שהיא אלוקית, שהיא באה מהמקום העל-זמני הזה שדיברנו. עכשיו, אותו הדבר ובאותה מידה בעצם אנחנו רוצים לבטא במעשה המצווה, כן? אנחנו רוצים לבטא שכאשר עושים מצוות, עושים את המצוות, הרי המצווה היא בדיוק אותו חיבור מיוחד שמדובר מצד אחד במעשה אנושי, אבל המעשה האנושי הזה מוטען משמעות אלוקית, מוטען משמעות נצחית, מוטען משמעויות שמעבר לה הם מעשים האנושיים הרגילים. הוא לא חלק ממעשה הרשות הרגילים, הוא מעשה מצווה. הוא מעשה שבו בעצם אנחנו גם שלוחי דרחמנה באיזשהו אופן. אנחנו עושים את הציווי האלוקי. ולכן הדרך שאתה תבטא שפה עוסקים במשהו שהוא אלוקי, הוא בכך שאתה תעשה את המצווה הזאת בזריזות. אתה תבטא אותה בצורה שיש פה איזשהו מרץ שהוא אנרגיות שמעבר לאנרגיות האנושיות הטבעיות הרגילות. ולכן בעצם מה אותה סיבה שגורמת לנו לא להחמיץ את המצות, כדי לבטא את העל-זמניות של המעורבות האלוקית ביציאת מצרים, היא זאת שמביאה אותנו לקיים את המצוות בזריזות, בכך שבעצם אנחנו נעשה אותם בתוך שיקוף של אותו מד של מרץ וחיוניות, שהוא יותר חזק מהחומריות והזמניות והתהליכיות של החיים הרגילים. או בלשונו של המהר"ל, גם מצוות אלוקים שהיא דבר השם, ציווה הקדוש ברוך הוא שלא יחמיצו אותה, כי דבר השם מוטל עליו לעשות בלי זמן. לא כמו דברים של חול שהם גשמיים, שהם תחת הזמן נתונים. אבל המצוות, כן, אני עכשיו קצת מוסיף, זה דברים שהם לא פונקציה של זמן, הם לא תחת הזמן, וצריך לעשות אותם מיד, בלי להשתעות, בלי להתעכב, בלי להתמאמה, בזריזות. ולכן, הדבר מאוד מאוד דומה. כמו שאם מחמיץ את המצווה, הוא פוגם את המצווה, כי הוא בעצם הופך אותה להיות יותר ויותר שייכת לספירה הטבעית האנושית, שהיא פונקציה של תהליכים ושל זמן, וצריך לחכות ולהמתין להבשלה וכו' וכו' וכו'. אבל לא, לא כך פני הדברים, המצווה היא מצווה אלוקית. עכשיו, את אותו עיקרון בעצם שהדברים באים ממקום שהוא מעבר לזמן, המהר"ל בעצם, והוא גם שולח לדברים שהוא אמר בפסקה הזאת, גם בהמשך הפרשה, המהר"ל מדגיש את הנקודה הזאת, והדברים נאמרים באמת ממש לקראת סוף הפרשה, כאשר אנחנו עוסקים בפסוקים שמדברים על והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני כי אשר נשבע לך ונתנה, ולאבותיך ונתנה לך, ואז עברת כל פטר ממך השם וכל פטר וכולי, וחוזרים על העניין הזה של פטר חמור ושאלת הבן, מקרה זה אתה, מה זאת, ובכל זאת יד אותם של מצרים וכולי, ממש סוף הפרשה. אז שם כתוב, כאשר הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ונתנה לך, מה זה ונתנה לך? אומר רש"י, תהה בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. כלומר, היחס שלך לארץ ישראל צריך להיות כאילו אתה עכשיו מקבל את המתנה, ולא שזה בעצם משהו שמגיע לך כירושת אבות, אלא עכשיו לך באופן אישי, ניתן את הארץ. רש"י פה, המהר"ל, דווקא פה, על הנקודה הזאת, רוצה להדגיש את העיקרון שהזכרנו קודם. כן, אנחנו מכירים את זה בחז"ל, וכך גם המהר"ל מזכיר, שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, זה נאמר על מתן תורה, אבל פה רש"י מביא מחז"ל, שזה נעבר לא רק על מתן תורה, גם על מתן הארץ. פה שהיא אמירה מאוד מעניינת, גם מתן הארץ בכל יום יהיו בעיניך כחדשים ולא כירושת אבות. והמקום השלישי שבעצם אנחנו מכירים את הדבר הזה, זה באמת לעניין יציאת מצרים, שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, יש פה שלושה מעגלים שבהם אתה חייב להתייחס אל הדברים כחוויה שמיועדת אלינו, ניתנת לנו באופן אישי, מתן התורה, כפי שהזכרתי, מתן הארץ, כמו שרש"י אומר כאן, ויציאת מצרים. אז מה העניין? אומר המהר"ל, באמת זה בעצם קשור לאותו עניין, שאם אנחנו מבינים ששלושת הדברים האלה, יציאת מצרים, הפיכתנו לעם השם בעצם, מתן תורה, וגם מתן הארץ, תכף נדגיש את הנקודה הזו, כולם הם דברים שבעצם מעבר לזמן, שהם דברים שמעבר לזמן, וכל דבר שהוא מעבר לזמן, אז הוא בעצם לא פונקציה של זמן, הוא פורץ אולי בנקודת זמן מבחינתנו לתוך החיים שלנו, אבל בעצם יש פה משהו שהוא ניתן לנו כל הזמן, כי הוא מעבר לזמן. ולכן הוא אומר, הדביקות הזאת, ההתעלות הזאת אל משהו שהוא מעבר לחיים החומריים, אל הדברים ולערכים הנצחיים, זה המשמעות של הגאולה, זה המשמעות זה מה שקורה בעצם ביציאת מצרים. הוא אומר שהיה שם דביקות באותה מדרגה עליונה שהיא למעלה מסדר הזמן, ובאותה נקודת עלייה שבה הם זכו לחירות עולם של יציאת מצרים, הם גם זכו לנתינת הארץ, כן? כך אומר המהר"ל פה, שאם יציאת מצרים גם זכו בארץ, כי באמת יש לנו את לשון הגאולה החמישית שמדברת והביתי אתכם אל הארץ, כפי שמופיע בתחילת פרשת וירא, אז כל הדברים האלה הם בעצם דברים שאנחנו זוכים אליהם, משום שאנחנו מתרוממים אל משהו מעבר לנקודת הזמן. ואז זה אומר המהר"ל, וכל הדברים אשר הם על הזמן, כשהם מעבר לזמן, אז מבחינתם עבר, הווה, עתיד, כל עניין הזמן הוא שווה, וזה לא משהו שהוא פונקציה של זמן או תלוי בזמן. ולכן בעצם כל דור ודור, או כל אדם ואדם, צריך לראות כאילו הדבר מתייחס אליו. ובעצם הדברים האלה הם אינם, הם על זמניים. ואז מסיים באמת המהר"ל הזה, ואף על גב שישראל גלו מן הארץ הקדושה, כאילו המתנה הזאת שהיא לא תלויה בזמן, אבל היא לא ממומשת בידינו כיום, בתקופתו של המהר"ל, אני אקריא את הדברים, זה כמעט ממש סוף הפרשה אצל המהר"ל, ואף על גב שישראל גלו מן הארץ הקדושה, סופם לחזור אליה במהרה בימינו, אמן. אשרינו שבאמת זכינו להתקיימות הדבר הזה, באמת להיות, שזה ממש ממש רלוונטי מבחינתנו, המחשבה הזאת, שאונתנה לך, שיהיה לנו תהן בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ותנרגיש את האחריות, ולא נחשוב שזה מדובר במשהו שאנחנו רק מקבלים אותו כירושת אבות, אלא להבין שהזיקה לארץ בעצם היא זיקה שיונקת מכך שיש משהו בארץ שהוא מעבר לזמן, ומייחד אותה כמתנה ייחודית אלוקית. להוסיף משהו לגבי זה, באמת נאמר כאן בפרשה שהארץ שאנחנו עתידים מקבל היא זבת חלב ודבש. כן, הפסוק אומר את זה, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. מה הייחוד הזה של ארץ זבת חלב ודבש? מה יש בדבר הזה של... המהר"ל באמת לא מסביר את זה כאן, אבל יש מקום אחד בגבורות השם שהוא מסביר את הדברים, ואני חושב שראוי להביא את הדברים פה, כי כאן יש כאן איזושהי אמירה מאוד מאוד מיוחדת על מעלת הארץ. והוא אומר שם, מעבר לדברים אחרים שהוא אומר באותו פרק לגבי מעלת הארץ, שהיא ארץ טובה ורחבה וכו', והוא מסביר את הדברים, מה זה ארץ זבת חלב ודבש? הוא אומר שיש פה משהו שהוא עניין של איחוד ההפכים. אז הוא אומר, החלב במה שטבעו קר, והדבש חם בטבעו, הם הפכים. כלומר, הרעיון הזה שבעצם הארץ הזאת משלבת ניגודים. החלב, לפי התפיסה שלהם, הייתה משהו שטבעו קר, הדבש היה משהו תוסס, משהו מציס, שהוא חם בטבעו, ולכן יש פה איזשהו שילוב של הפכים. ומסביר אמר על כך, לומר כי לא תחסר כל בה, שאף דברים שהם הפכים נמצא בארץ בריבוי מאוד. וזה העניין של זבת חלב ודבש. זבת חלב ודבש. יש ריבוי של חלב ודבש. אבל שאר הרצות, אומר המהר"ל, אם הוא מוכן לדבר אחד, אינו מוכן להופכו. כלומר, באמת יש כאן איזשהו מצב שבו אם יש יכולת או הכנה או, 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 או מסוגלות להיבט מסוים, מכיר את זה מה שטבעו קר, אז מה שטבעו חם לא יוכל להיות מסוגל לדבר הזה. אבל הארץ זה לא כך, אלא באמת הכל הוא בריבוי, אפילו דברים שהם הפכים. ואומר המהר"ל, מפני כי מעלה זאת מעלה מיוחדת, הדבר הזה מוזכר פה במפורש. ומה הייחוד? הוא באמת אותה תפיסה של המהר"ל, שככל שהדברים יותר כוללים ויותר מקיפים, וגם מאחדים את הניגודים, הם מבטאים את הדברים היותר כלליים, והם בעת יותר ויותר מתקרבים למקור האלוקי של הדברים, שהוא באמת המקור האלוקי. אצל המהר"ל מאוד מודגש העניין הזה, ודאי סביב כל ענייני הסדר, שבעצם הכל הוא ביטוי של האחדות. באמת, בגבורות השם המהר"ל מרחיב את הדברים האלה. אני רק אתן את הדוגמה איפה הדברים מופיעים בצורה מאוד ברורה. המהר"ל מסביר למה הפסח, שלפי תפיסת המהר"ל, כל הלכות הפסח עצמו מדברים על אחדות השם, על ראשו, על קראה ועל קרבו, אפילו זה שהוא חייב להיות צלי ואסור לבשל אותו, כי הדבר שמתבשל הוא מתפרק. דווקא הדבר שנעשה צלי, הצליה היא יוצרת, מצמקת את הבשר והופכת אותו ליותר, יותר חטיבה אחת. כל ההלכות של הפסח נתפסות כהלכות שמשקפות את מימד האחדות, ההתלכדות של הדברים ביחד. אבל, אומר המהר"ל, הפסח נאכל על מצות ומרורים. ואין ספק שהמרור הוא ביטוי לשיבון, כן? על, 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 על הדברים הרעים, על, על, על הצדדים השליליים, על, על החסרונות שקיימים במציאות. והמצה, אין ספק שהיא סמל של, של הגאולה. ואומר המהר"ל שהרצון פה, הדגש פה באכילת הפסח האחד על מצות ומרורים, זה לבטא את האמונה, אמונת האחדות שלנו, שמהאחד באמת באה הגאולה, אבל לא רק שהגאולה באה מהאחד, גם הגלות באה מהאחד. זאת אומרת, זה לא שבשעת הגאולה אנחנו אומרים, טוב, הגאולה היא באה מהקדוש ברוך הוא. בשעת הגאולה אנחנו מתרומים להבנה שגם הגלות הייתה מן הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם מהפסח האחד, מהאחדות האלוקית, יש גם את היוצר אור, אבל גם את הבורא חושך, גם עושה שלום וגם את הבורא רע. וזה ביטוי מלא של אחדות השם. זה ביטוי מלא של האמונה היהודית של אחדות השם. ולכן, כאשר אנחנו משבחים את הארץ, יש בה גם חלב, גם ריבוי של חלב, שהוא טבעו קר, וגם ריבוי של דבש שטבעו חם, אנחנו בעצם אומרים על הארץ שהיא ארץ שבה יש יותר גלוי הכוחות הכלליים הללו, שהם הכוחות האלוקיים, שכוללים כמה שיותר דברים, כוללים את כל אפילו את הניגודים, אפילו את הריבוי של הניגודים, וזה שבחה של הארץ, וזה שבחו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו תופסים את הדברים בחוליותם, בכלליותם, וכך הדברים מתייחדים, ואת המתנה הזו, שיש לנו מפגש עם מקום שבו ניתן לאחד ניגודים כאלה, אנחנו עלינו, כדברי חז"ל, להרגיש שזה ניתן לנו, ולא רק ירושת אבות. שבת שלום, להתראות.